אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, צהריים טובים, אנחנו מאיה סלע ויובל אביבי במה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות ב-104.9 ו-105.3 FM. איתנו באולפן יוג'י גבאי ואירה וקסלר שעושים איתנו את התוכנית. שלום לכם ושלום יובל אביבי.
שלום מאיה סלע. אנחנו נדבר היום עם שרון ארי כהן, שהוציא לאחרונה ספר שירה בשם רשומון מרוקאי. בעצם מדובר בפואמה שממוספרת לפי שנים, לפי הגיל של הכותב. יש שם גם מינוס, עוד לפני שהוא נולד, אחרי שהוא נולד, ככה הלאה.
נדמה לי, יש שם גם מינוס 200 אפילו.
כמה זה מתחיל?
משהו כזה, מינוס 200.
בואי נראה, זה פה לידינו.
משהו על 1773, למשל.
כן, מינוס 1773.
כן.
אולי, נשאל אותו.
זה מינוס 200, כשהוא היה, זה לפי הגיל של הכותב, של שרון ארי כהן.
הבנתי.
מינוס 200 זה הגיל שלו כאן, זאת אומרת, זה 200 שנה לפני שהוא נולד, 1773.
הבנתי.
זה הרעיון פה.
וגם זה כתוב קצת במרוקאית ובערבית ועברית, וזה מאוד מעניין, שווה לשאול אותו על הדו-לשוניות הזאת, ובכלל, בפואמה הזאת הוא בא חשבון עם המשפחה שלו, ועם המדינה, ועם הזהות, ועם המיניות, והקבלה או הדחייה, נדבר איתו על כל זה. וגם נשאל אותו מה פתאום בגיל 47, שבן אדם עם קריירה, הוא סוכן שחקנים הרבה שנים, יש לו סוכנות, פתאום הוא ניגש לכתיבה ומוציא ספר לבד, זו הוצאה שלו.
נכון.
אז אנחנו נדבר איתו, ונדבר גם עם גיל ססובר שלנו, היום על יום מחייו של אופריצ'ניק, של ולדימיר סורוקין. וזה דיסטופיה, מאיה. דיסטופיה.
ברכות. ברכות על הדיסטופיה. אבל נתחיל עם דבר חדש, בכל אופן חדש לי, מסתבר שזירת סחר עולמית ביומנים אישיים. אני חושבת שזה דבר ממש מסעיר, כי אותי זה ממש מעניין. וככה אני קוראת לי בגרדיאן, קודם כל שיש טרנד כזה ביוטיוב של קריאת יומני זרים. התחילה אותו בחורה בשם ג'ואנה ברנס, שהיא סופרת ניו יורקית. יש לה 10,000 מנויים ביוטיוב. היא מה שנקרא יוטיוברית.
זה הרבה 10,000?
זה המון, מה זאת אומרת? כמה חברים יש לך בפייסבוק?
אני...
אז זה יותר.
אני לא יודע אם זה המדד הנכון.
אוקיי, אז זה יותר.
יש כל מיני, את יודעת, קים קרדשיאן עוקבים אחריה ביוטיוב.
קים קרדשיאן. אתה יודע, אנחנו מדברים פה על ספרות ועל יומנים, כאילו. היא התחילה לפני 3 שנים לקרוא שם, כאילו, מול המצלמה, אתה יודע, ביומני זרים. היא קונה יומנים בשווקים. היא אומרת שהם עולים, כל יומן שהיא קונה עולה בסביבות, בין 100 ל-200 שקל. היא אומרת שזה מעניין לראות את הדמיון בינך עצמך לבין אדם זר ומקרי לחלוטין, שזה, עם זה אני חייבת לומר שמאוד מאוד לא הזדהיתי, כלומר, זה הדבר הכי נרקסיסטי שאפשר להגיד. כן, אני קוראת יומן של מישהו כדי לראות בו את עצמי. עוד פעם, עוד פעם אני רואה את עצמי, איזה יופי. הנה, כמה אני מקסימה. עוד היא אמרה שהמציצנות, זה כבר אני יותר מזדהה עם זה, הדבר הזה, המציצני, להציץ למחשבות של הזולת, קוסמת לאנשים, זה נכון, זה קוסם לנו. וביוטיוב גם אנשים אוהבים את העניין הזה של סיפור, של נרטיב, אז יש לזה
זה די מדליק,
קל.
זה די מדליק.
ויש לה גם כמובן מחשבות לכל האנשים שעוסקים בנושא הזה של יומנים, על ההיבט המוסרי של הסיפור הזה, של הסרטונים האלה במקרה שלה, כי אנחנו חיים הרי בעידן המוסרני הזה, אז היא פותרת את זה בכך שכל היומנים שהיא חשפה עד היום, מלבד אחד, היו של אנשים שכבר מתו. וגם היא משנת השמות. היא גם נמנעת מלחלוק מחשבות אפלות שיש ביומנים, שזה כבר חבל ממש. כי אם ככה, אז מה הטעם? אני לא יודעת בדיוק, אבל בסדר. היא מצנזרת את היומן, כדי שלא נדע שיש גם מחשבות אפלות לאנשים.
מה זה אומר שאנשים שכבר מתו? מה זה משנה? נניח שהילדים שלהם עדיין בחיים וכתוב ביומן...
בסדר, באדם עצמו...
וכתוב ביומן, אני שונא את הילדים שלי, הלוואי ש...
את זה, זאת מחשבה אפלה, שמצנזרת. תסתכל, אני רוצה להגיד לך משהו. הילדים האלה, של האיש הזה שמת.
הדמיוני שהמצאתי הרגע.
עם כל הדמיונים, כן. היומן הזה נקנה בשווקים. נכון. הוא נקנה, הוא נגיע לשווקים, כי הילדים האלה באו, הזמינו איזה מישהו שפנה את הדירה של ההורים.
איזה אילי גרין כזה, כן.
בבאזל, כן. אז
הם לא יכולים לבוא בטענות.
אל תבואו אלינו בטענות, באמת. יכולתם לשמור את היומן של ההורים שלכם.
אני תמיד נדע מזה.
עוד דור אחד לפחות.
אני תמיד נדע מזה בשוקי פשפשים, שאתה מגיע לאיזה דוכן כזה, ומוטלות על הרצפה.
תמונות משפחתיות.
תמונות משפחתיות. אלפים. נכון. ואנשים קונים את זה, ואני לא מבין למה קונים את זה.
כי זה יש בזה, תלוי מה, אבל יש דברים מדהימים.
יש ז'אנר של ישראלים שנוסעים לגרמניה, וקונים נכון. תמונות של משפחות גרמניות, נחמדות כאלה, בשנות ה-40 וה-30. ויש
איך הם חיו בשנות ה-30 ו-40? אנחנו יודעים איך אנחנו חיינו, בוא נראה אותם.
יש בזה משהו כמעט מזוכיסטי, נכון? כדי לראות איזה תמונות נהדרות, שם הם ישבו להם בהר, והפרות גאות, והם עושים את הפיקניק הגרמני שלהם, והכל נחמד נורא, בזמן שאנחנו יודעים מה מתרחש. אז אנחנו הולכים לשם, ואנחנו קונים את הדבר הזה, ואנחנו נרעשים. אבל אני לא מבין למה זה שם. מילא, בסדר, לא רציתם את התמונות האלה,
מה אתה רוצה שהם יעשו איתם?
תיפטרו מהם, למה אתם...
שימו אותם בפח, אתה אומר.
כן, או תשרפו אותן. משהו כזה. אל תיתנו להם להגיע לידיים...
מהלך קפקאי. שירפו את תמונותיי, ילדים.
בדיוק. למה שזה יגיע לידיים זרות? בכל מקרה, מסתבר שזה טרנד שם. בגרדיאן מדברים גם עם גברת בשם סלי מקנמרה. היא מחזיקה ברשותה יומן של אולגה. הוא יומן בין 118 שנים. הוא נכתב על ידי אישה שקוראים לה אולגה. טוויסט בעלילה. קוראים לה אולגה. היא התחילה לכתוב בשנת 1902, היא מתעדת את החוויות שלה כמהגרת צעירה שגדלה בחינוך דתי קפדני באמריקה. זה סופר מעניין.
מאוד.
סופר מעניין. והיא, סלי מקנמרה, קנתה את היומן הזה ברשת בשנת 2005, וזה אחד הדברים העיקריים לרשותה.
תשמע, זה כבר באמת חומרים גם להיסטוריונים אולי, וזה אפשר, אז אולי צריך לפרסם את זה.
אז זו שאלה מוסרית אחרת, בדיוק. האם זה, כמו שאנחנו תמיד, האם זה לא צריך להיות במוזיאון? האם זה לא חומר?
אין שום בעיה, מוזיאון מוזמן לרכוש את זה במיטב כספו, בהחלט. אי אפשר שאנשים פרטיים יעשו את העבודה, וישמרו בעצם בבתים שלהם הכל, ואז אנחנו נבוא ונגיד להם, לא, אבל זה דבר נורא חשוב, אז תעבירו את זה למוזיאון. לא, המוזיאון גם צריך להיות קצת אקטיבי.
כן, קדימה, מוזיאונים, תעשו את העבודה שלכם.
כן, תלכו גם אתם לשווקים, תקנו גם אתם דברים.
זה נראה לי עבודה מטורפת.
אגב, זה לא יקר. כלומר, רוב הדברים הם לא יקרים. פשוט צריך מישהו שיחטט וימצא. כמו שהיה פה את הסיפור הזה עם דודי זילברשלג עכשיו, שדיברנו עליו בזמנו עם אילי גרין, שהוא חיטט, והוא מצא יומן של מישהי ש...
ואז לא נתנו לו למכור אותו.
כן, ואז החליטו שלא, זה ממש ממש חשוב. כן, ממש חשוב, רק הוא זה שמחטט ומוצא את הדברים האלה.
תשמעי, הבחורה הזאת היא סלי מקנמרה, במהלך 35 שנים קראה יותר מ-8,000 יומנים של זרים גמורים. אני תוהה אם נשאר לה זמן לספרות, כי זה...
למה צריך להישאר לה? לא...
זה הספרות שלה. כן. מדהים. כן, כמו שאמרנו, היא משיגה אותם בשוקי פשפשים, בחנויות של עתיקות, וגם באיבאי. יש זירת מסחר באיבאי של יומנים משומשים, מסתבר שיש לזה שוק. הרבה אנשים אוהבים את זה. בכתבה הזאת הם מספרים על צפיות בסרטוני יוטיוב האלה שבהם קוראים יומנים כאלה, וזה לא רק, זה כבר מספרים אחרים לגמרי. זה לא מדובר פה באיזה...
תראה, כשיש 10,000 מנויים, כמו שמקודם אמרת, 10,000 זה הרבה וזה.
כן.
אתה יכול להגיד שזה לא הרבה אם אתה רוצה, אבל אני יכולה לראות זה ולא להיות מנויה. כלומר, נכון. רוב האנשים לא עושים סאבסקרייב למשהו.
זה כמו שפעם היו במערכות עיתונים.
שאלה היא כמה צפיות יש.
נכון. כמו שפעם היו אומרים במערכות עיתונים, שכל מכתב למערכת מייצג 5,000 איש שקראו את הכתבה ולא כתבו. אז כל סאבסקרייבר ביוטיוב מייצג המון המון אנשים שפשוט לא לחצו על סאבסקרייב.
לא, היום לא צריך לחשוב על הדבר הזה. פשוט אפשר לדעת כמה אנשים צופים.
נכון, נכון. לאחד הסרטונים האלה יש 300,000 צפיות.
נכון.
לוידאו שהתחיל את כל הטרנד יש כבר 6.4 מיליון צפיות. זה המון,
הרבה, נכון?
זה אוקיי. מדינה.
כן.
זה מדינה קטנה, נגיד כמו ישראל. היומנים האלה הם יומנים שבדרך כלל נמתקרים, כמו שאמרנו, על ידי צאצאי המתים, הנפטרים, שפשוט מזמינים מישהו שרוקן להם דירות, ולא מתעניינים במיוחד בכל מה שהם השאירו אחריהם, שזה מעורר חלחלה. וכמו שאמרנו, גם פה אפשר למצוא בשוקי הפשפשים אלבומים משפחתיים, ויומנים בטח גם יש שם, וכל מיני דברים גלויות. שזה גם הצילום וגם היומן נקרא לזה, די מדהים לראות, ויש משהו עוד יותר מדהים מזה, כי יש אנשים שמוכרים את היומנים הפרטיים של עצמם, בעודם בחיים.
נכון.
פשוט נפטרים מהם.
הם מצאו, בגרדיאן, אני צריך למצוא מישהי כזאת, שקוראים לה מריקה, והיא בת 16, והיא מפולין, והיא מכרה עכשיו את היומן של הדודה שלה, בעבור 45 פאונד. היא הסבירה, שמנו לב שהרבה אמריקאים, אני אוהבת את המשפט הזה, שמנו לב שהרבה אמריקאים אוהבים לקנות דברים כאלה. ודודה שלי אמרה שזו דרך טובה להרוויח כסף. היומן הזה הוא טרי ממש מעכשיו, שהדודה מספרת שם על החיים שלה, היא כותבת משנת 2019 עד מאי 2020, זאת אומרת זה כולל הקורונה. זה גם יום אחד יהיה היסטוריה מעניינת. מעניין אגב לדעת אם היא מתעדת ביומן את מכירת היומן. זה יכול להיות מעניין.
בכל אופן, ארס פואטי.
היא מספרת שהדודה לא הרשתה לה לקרוא ביומן. היא אמרה שם, היא לא הייתה רוצה שאני אקרא את סודותיה, אבל לא אכפת לה שאיזה זר שגר במדינה אחרת יקרא אותם. הם הרי כנראה לעולם לא ייפגשו.
אבל הוא יכול לשים את זה באינטרנט, הוא יכול לעשות סריקה של זה ולשים את זה שכולם יראו.
נכון.
זה שלא עכשיו.
מריקה לא חשבה על זה. אבל תחשוב על זה שיש אנשים שהם צריכים 45 פאונד דחוף עכשיו.
היא יכולה לכתוב יומן כזה שישה בשבוע ולעשות מזה עסק. והיא תגיד שזה ממאי 2019 עד מאי 2020.
אוקיי, יפה, יפה. אני בטוחה שיהיו ישראלים שינקטו בשיטה הזאת, יובל.
אנחנו אחת לכמה זמן צריכים להרים פה איזו יוזמה עסקית.
יוזמה עסקית של רמאות, איך מרמים?
שתבהיר למאזינים שלנו שאנחנו יודעים איך לעשות כסף מספרות.
אבל מסתבר שמלבד מציצנות, יש עוד סיבות לכל הדבר הזה.
נכון, יש פרויקט שנקרא The Great Diary Project, המנהלת שלו אמרה שמאז 2007 היא הצילה, rescued, כ-10,000 יומנים. היא אמרה שאנשים בדרך כלל מתעלמים מהחשיבות של היומנים האלה, והיא מאמינה, כמו שאמרת, שהיסטוריונים יכולים ללמוד מהיומנים האלה. היא גם מקבלת לא מעט תרומות של אנשים ששולחים את היומנים שלהם בהתנדבות, כי הם רוצים להיות חלק מהמהלך ההיסטורי, הם רוצים להיות מתועדים בהיסטוריה. היא נותנת להם את האופציה להיות חסויים לכמה עשורים, אבל רוב האנשים בכלל לא מעוניינים בחיסיון הזה, הם רוצים שנדע להם. זה דרך מאוד מאוד משונה להיות מפורסם, אני חושב, כי ההיקף של זה הוא לא... טוב, למרות 6.4 מיליון צופים, אולי ההיקף של זה יותר גדול מה שאני אומר. יש כמובן יומנים ששווים המון כסף, נמכרים בסופו של דבר למוזיאונים ולאוניברסיטאות, שהם קונים את רק את המיוחדים. יומן כזה, למשל, נמכר בעבור 8,000 פאונד. זה היה יומן של מטיף שפגש את המנהיג האמריקאי הילידי, סיטינג בול, בשנת 1860, ויש ביומן תיעוד של המפגש.
מרתק. אז... מעניין אותי שמה שמטריד אותך בעניין הזה שאנשים מוכרים את היומנים שלהם ורוצים להיות מפורסמים, זה העובדה ש... אין מספיק, זה בכלל לא הרבה קהל שצורך את זה. זאת אומרת, זה הדבר שעליו אתה שם את הדגש.
אני אומר...
תראה, לקרוא יומן משנת 1860, זה באמת מעניין, אבל הרצון של אנשים שנקרא את היומנים שלהם עכשיו, זה דבר שמצריך מחשבה עלינו, אנשי המאה ה-21, עליך בעיקר. אני מניחה שזה לא שונה בהרבה מלכתוב את דעתנו בפייסבוק, או לספר על הילדים שלנו בפייסבוק, שידעו עלינו, שהיינו. זה מה שאנחנו כל הזמן עושים בעצם.
וזאת וזה, הצרה, להיות צרה. כי יום אחד הילדים...
די פתטי, אין מה
ממש,
להגיד.
ומסוכן, מסוכן גם.
לא יודע, למה זה
הילדים,
מסוכן?
יום אחד הילדים שלנו, אין לנו מושג מה יקרה עם כל הדברים האלה, אינטימיים מאוד, שאנחנו כותבים בפייסבוק. בסופו של דבר...
מה זאת אומרת? זה שם, מה זה מה יקרה?
לנצח.
כן?
זה מסוכן.
לנצח. יום אחד יפגע איזה אסטרואיד
בדיוק,
והכל ימחק.
או אבל... שמישהו יוריד את השלטר. הרבה דברים חשבו שיהיו לנצח.
אוקיי, אז מה אתה רוצה להגיד בזה?
אתה לא יודע אם הנכדים שלך לא יום אחד יקראו.
אבל יכול להיות שהם יקראו.
בהחלט.
אז מה?
לא רוצה. אני מעוניין שלא.
יובל, אם אתה לא רוצה שאנשים יקראו את זה, אל תכתוב את זה שם. זה מה שיש לי להגיד לך.
אולי אני אכתוב את זה ביומן, ואז אני אמכור את זה לאיזה אספן פולני.
למה לך למכור את זה? תן לילדים שלך למכור את זה, שירוויחו קצת.
רעיון מצוין.
בוא נשמע שיר.
מה שכרוך בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי, חזרנו עם ספרים שכדאי לזכור ולחזור אליהם, עם גיל ססובר שלנו, איש הים והסופר. שלום גיל.
ברוכה.
אנחנו מדברים היום על ספר של ולדימיר סורוקין, יום מחייו של אופריצ'ניק. הספר הזה תורגם לעברית בהוצאת מחברות לספרות בשנת 2010, על ידי פיודור מקרוב, והוא מתרחש בשנת 2027, ומאיה, לא יעזור כלום. לא יעזור כלום, אני יודע שאת לא אוהבת את זה, מדובר בדיסטופיה, פאר אקסלנס, דיסטופיה.
אני מודה.
אני יכול לחלוק עליך.
אוי, ברור שתהיה בצד של מאיה, בטח.
אני פשוט לא חושב שזה דיסטופיה. א', כמובן שהפרשנות של סורוקין עצמו זה שהוא מדבר על ימינו אנו, ולא על איזה מצב עתידני, אלא, ובעצם בזה אנחנו רוצים לעסוק היום, אלא בביקורת השלטון על ידי סופרים, או בכלל אנשי רוח, אבל אנחנו, מאחר אנחנו עוסקים בספרות, נדבר על סופרים. ויותר מזה, אנחנו נדבר על זה שסורוקין, בעיקר בספר הזה, ממש שם אצבע בעין של פוטין, ולשים אצבע בעין של מי שלרגל יום הולדתו פעם קיבל את הדרותה של אנה, מי שכתבה את רוסיה של פוטין, העיתונאית, את ההיעדרות שלה.
כן.
אז זאת חתיכת עין, מה שנקרא. זה יותר סטייל זכוכית מגדלת על נמלה בשמש.
כן, אבל אין לו הרבה אלוהים לסורוקין.
זה בדיוק הסיפור. זאת אומרת, בוא נתחיל מההתחלה. אופריצ'ניק זה ביטוי או שם של המשטרה החשאית שהקים איוון היום במאה ה-16, בעצם הצאר הראשון שהתחיל את רוסיה הגדולה, הטוטליטרית, הדיקטטורית, וכמו כל דיקטטורה, בראשה עומד פרנואיד, שחייב להגן על עצמו יותר מאשר מגופים מבחוץ, על האויבים מבפנים.
כן.
ושם כך הוא הקים את האופריצ'ניקים, שכמובן, כמו כל שטאזיטוב, או משמרות המהפכה, או כל קגב, הם מאוד מאוד אוהבים את ישו ואת הכנסייה, והם אוהבים את המדינה ואת ערכיה, אבל הנאמנות שלהם היא לשליט ולשליט בלבד. והם תוך כדי זה הם מטילים אימה וטרור ואונסים, וסורוקין כמו סורוקין מאוד אוהב יחסים הומוסקסואליים ביניהם כמובן, לבין, דרך אגב, במונח אבאלה הוא לא משתמש לשליט, אלא לראש של האופריצ'ניקים עצמם, והשליט נקרא השליט. אבל זהו, הוא שם להם את אותם, איך זה נקרא, את אותם מאפיינים של ראש של כלב ומטטה שהפיינו, שהיו הסמלים של האופריצ'ניקים בימים של איוון היום, הוא שם גם לאופריצ'ניקים של השליט, כביכול ב-2027, אבל הוא כל הזמן חוזר לזה שזה בעצם פוטין.
אבל בעצם מה שהוא מתאר זה מין מצב כזה שבו בסופו של דבר בדיקטטורה מהסוג הזה, אתה לא צריך שיגידו לך לא לכתוב דברים ולא להגיד דברים, אתה כבר מבין לבד.
אני חושב שזה סממן של כל דיקטטורה, וזה מה שמפחיד. אני לא בטוח שהוא עוסק בזה בספר עצמו, יש איזה ספר אחר שלו, דרך אגב, אני חושב שסורוקין הוא די סופר טרש, כן? גדולי המבקרים שלו טוענים שהוא יכול להיות רגע אחד פושקין, ורגע אחד בבל, ורגע אחד טולסטוי. אני לא חושב ככה. אני חושב שזה, לדעתי תרגמו שלושה ספרים שלו לעברית, וזה הטוב שביניהם. הוא תמיד מאוד מאוד קרי, כן? תמיד העלילה מאוד ברורה, ותמיד יש מתח, ותמיד יש איזה, אבל תמיד יש לו, הוא נאחד באיזה מין איזה עלילה כזאת, כמו שיובל קרא לזה דיסטופיה במקרה הזה. יש לו איזה ספר שנקרא מנרגה, ששם יש איזה סטייל של לסרוף ספרים, קלאסיקות רוסיות בעיקר, אבל קלאסיקות בכלל בתור פחמים, ולהכין אליהם כל מיני מתאמים.
תמיד העלילות שלו קיצוניות מאוד, כולל אחת שבה
אוכלים
ילדה,
אוכלים גם ספרים דרך אגב, אוכלים הכל, אנחנו אוכלי כל אצלו.
כן, אבל אני ממש רוצה להתרכז בזה שיש לו את הביצים להיות אנטי פוטיניסט, שזה בערך הדבר הכי אמיץ שאדם יכול לעשות בימינו, ולהביא עוד איזה חבר שלו של העונה לשם אדוארד לימונוב,
ידיד התוכנית.
כן.
ידיד התוכנית, אדוארד לימונוב. כן.
שבעיניי גם כן, הוא לא סופר גדול, ושפר מזלו, והוא לא יירשם בהיסטוריה בתור מי שכתב את זה, אני אדיצ'קה, אלא בתור מי שכתבו אליו את אחת הביוגרפיות היותר טובות שנכתבו.
אבל זה אני אדיצ'קה, אני חייב להגיד, זה ספר נהדר בעיניי, אני מת עליו.
אני חושב שבהתמודדות, הרי יש ברוסיה של שנות ה-60-70, אז יש כמובן את העירבות, פחות או יותר כמו בין הרמב״ם לרבי יהודה הלוי, כן? זה כל אדם בכל מקום הוא רק יהודי, רק בארץ ישראל. אז יש את אלה שנשארו רומנטיקנים ברוסיה והיו עלובים ולא יכלו להיטיב עם השלטון, כמו ירופאי ומוסקו פיטושקי, ויש את אלה שערקו, ואז הם אוכלים מרק כרוב באיזה מלונית סוג זין בסור או בצ'לסי, וכמובן שהאישה שלהם שהייתה הכי יפה והריצה אותם כי הם היו אנשי רוח ברוסיה הענייה, הולכת עם הצלם החובב הראשון שהיא רואה ומשאירה אותו.
איזה גורל, אז שתי אופציות נהדרות יש לחבר'ה האלה מבחינתך. אי אפשר.
זה היה מאבק.
אי אפשר ללקק לשלטון וליהנות מהפירורים קצת גם מדי פעם?
יכול להיות, אבל אף אחד מהם לא הפך לקלאסיקה.
זה נכון, זה בעיה.
זה אני לא יודע, אני לא מכיר אותם אפילו.
אף אחד לא מכיר אותם, זה בדיוק העניין, הם לא נשכחים.
אבל לימונוב בדומה לסורוקין, אז הוא ממש יש לו איזה עניין או עם ההדרה עצמית, או ממש משאלת מוות, והוא ממש, בנוסף לזה שהוא התחתן עם נימפומנית אלכוהוליסטית, איזו שחקנית שהייתה יוצאת למסעות זיווגים, ואז חוזרת הביתה ואומרת, תיחס אליי, אבל קודם תזיין אותי, אז הוא ממש היה הולך לכל מלחמה, ובוחר את הצד שחוטף יותר כדורים, ממש בניסיון למות, אבל מאחר והוא קשל בזה, אז הוא החליט גם כן להיות אנטי פוטיניסט, והוא הקים מפלגה שנקראת, איך היא נקראת? את המפלגה הנציונל בולשוויקי, שהוא עומד בראשה, והיה לה איזה כמה עקרונות, שאחד מהם זה לקיים הפגנה בכל 31 לחודש, בחודשים שבהם יש 31 לחודש, ובסוף הוא הצליח לייצר, לדעתי הוא נסע לצד השני של רוסיה, ברכבת לאיזה ולדיבוסטוק, לשבת עם כל מיני אנרכיסטים צעירים באוהל, ובסוף הוא באמת, כל מי שמשלטיו הוגשמו והוא נעצר.
אז ה-31 הזה זה גם מופיע באחד הקטעים שאתה הבאת לנו מתוך הספר הזה. אז אולי זה הזמן לקרוא את זה, את הקטע הזה. אז זה הולך ככה, מתוך הספר של סורוקין. עכשיו החיים הציבוריים. הוא לא אומר את זה ככה, אבל ברור שהוא לגמרי בצרות. ההזדמנות ההיסטורית, בהנחה שבאמת הייתה כזו, חלפה. קספרוב, שנחווה באלף צרות, אפילו לא ניסה להציג את מועמדותו, ואחרי מה שאפילו אי אפשר לכנותו כישלון המרוץ לנשיאות, תנועת דורגיה רוסיה אינה קיימת עוד. למרות זאת, אדוארד לא מרים ידיים. הוא הקים תנועה חדשה שנקראת אסטרטגיה 31, כאזכור לסעיף 31 בחוקה שמבטיח את הזכות להפגין. כדי להשתמש בזכות הזאת, נפגשים בכל 31 בחודש, כשיש תאריך כזה, בכיכר טריומפלניה. בדרך כלל מגיעים כ-100 מפגינים ופי 5 שוטרים, שעוצרים כמה עשרות מפגינים. אדוארד מבלה כך, דרך קבע, כמה ימים בכלא. הכתבים הזרים מוציאים ידיעה דחופה על כך לצאת ידי דחובה. חוץ מזה הוא מנסה להקים ולהנהיג פרלמנט לאומי של כוחות האופוזיציה, פרויקט שזוכה להוקרת כמה זקנים דמוקרטיים ופעילי זכויות אדם, ושקספרוב משתדל להכשיל כמיטב יכולתו בניסיונותיו לקדם פלטפורמה משלו. שני הגברים יריבים עכשיו, אבל אפילו יריבותם נראית לי רכה במקצת. אדוארד מרוצה שיש יותר מבקרים באתר האינטרנט שלו מאשר בזה של קספרוב. זה הקטע הזה.
זה
מהדיווח על קורר.
זה לא מ...
כן, זה לא מסורוקין, נכון.
כן.
אתה בעצם אומר, בספרים האלה, הדבר החשוב הוא ההתנגדות. הדבר החשוב הוא פחות הספרות ויותר, כמו שאתה אמרת את זה, הביצים.
זה ממש הביקורת על השלטון, ואני חושב אצלנו בתקופה האחרונה היו שני קולות מתוך, אני נקרא לזה אנשי הרוח, זה באמת אורנה בנאי ואמדורסקי, שממש לא התביישו והיו בוטים וברורים ונחרצים, אבל אני חושב שהקול שהכי היה בולט בשבילי בתקופה האחרונה היה דווקא של אביב אלוש, שאמר אלוהים ברא לנו נגיף קטן בכדי לאחד את האנושות, ובעיניי הוא ממש כבר זכה בתואר מיס יוניברס.
הוא גם אמר שביבי הוא ראש הממשלה האחרון שלנו. זה אחריו, לא יודעת מה הוא התכוון,
אחריו
המשיח.
המלוכה, כן, זה יהיה כאילו מתקופת האבות ועד המלוכה.
אחריו המשיח.
לא יהיו בחירות יותר.
לא יהיו בחירות יותר, אבל הוא לא אמר את זה בקטע רע.
לא, לא.
בקטע טוב.
אני חושב שהוא לא אמר שהוא לא יהיה ראש ממשלה אחריו, אלא שאלה הבחירות, יכול להיות שיקראו לזה ראש ממשלה, פשוט לא יבחרו אותו יותר, זה אומר, לא יהיו בחירות יותר.
כן, בית שלישי בקיצור.
בדיוק.
נכון, נכון.
אבל אני שומעת בדבריך איזושהי ביקורת מסוימת על הסופרים הישראלים שכולם לא נשמע.
בהחלט, בהחלט. הייתי יותר שמח אם היו כאן אנשי רוח שיש להם איזשהו קהל וקולם שווה משהו שהם היו אומרים משהו.
אז אולי אנחנו נסיים עם הקטע הפעם כן מתוך סורוקין. שקשור לעניין הזה שהזכרת מקודם, לאבאלה ולשליט ולבחירות האחרונות. זה קשור ראש כרוב שכמוך, כי כולנו ילדים של השליט, וכל רכושנו שייך לו, וכל המדינה היא שלו. מוזר שאתה לא יודע את זה. החיים לא לימדו אותך כלום, אנדרי ולדימירוביץ'. היית חתנו של השליט, ועכשיו אתה מורד. ולא סתם מורד, אלא נבלה. נבלה רקובה. זעם חשוך ניצת בעיניו של הרוזן. מה? כלב שכמוך. אבא למכניס שתי אצבעות לפיו, שורק. כמו לפי פקודה, עתים הצעירים על הרוזן תופסים אותו. לאגן התבילה פוקד אבא לה. האופריצ'ניקים תולשים מגופו של הרוזן את הסדין ומשליחים אותו לאגן התבילה. הרוזן עולה אל פני המים, יורק. אתם תשלמו על זה ביוקר, כלבים, אתם תשלמו. פתאום הנוער שולף סכינים. הפתעה. חדשות של ממש. איך לא ידעתי כלום? זה סופו של הרוזן? יש אישור לחסלו? הצעירים נעמדים סביב אגן הטבילה וסכינים בידיהם. היידה, צועק אבאלה. היידה, היידה, צועקים הצעירים. היידה, היידה, מצטרפים כל השאר. מוות לאויבי רוסיה, קורא אבאלה. מוות, 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 מצטרפים כולנו.
אני רק רוצה להגיד שהעיקרון הזה של הצעירים והמבוגרים הוא גם כן איזשהו אלמנט שהוא קלאסי לדיקטטורות, ואת האהבה ההומוסקסואלית שלהם הם עושים בעיקרון התולעת או הנחש, שכמה שיותר קרוב לאבא לי אתה יותר בכיר, שהצעירים תמיד הם בגב של הוותיקים. ועיין ערך מפלגת הליכוד, זה לא פלא שכל המבוגרים מוצאים את עצמם בחוץ. סורוקין לדעתי ברעיון שהוא נתן ב-2008, הוא אמר שזה ממש הבסיס לכל פרנואיזם של דיקטטור, ש 90 או 100% מהאופריצ'ניקים בסוף מצאו את מותם על הגרדום.
טוב, זה נימה שבה אפשר לחתום את הפינה הזאת. גיל ססובר, תודה רבה שהזכרת לנו את הספר הזה. יום בחייו של אופריצ'ניק של ולדימיר סורוקין. תודה רבה לך.
תודה, גיל. להתראות.
בשמחה. ביי.
אנחנו כאן תרבות, מה שכרוך, מגזין הספרות היומי שלכם, מה יעשה לה ויובל אביב, ואנחנו חזרנו עם רשומון מרוקאי. זה ספר שירים, השירים בספר הזה ממוספרים בשני מספרים כל אחד, הגיל של הכותב והשנה שבה נכתב הטקסט, הוא נפתח ב-46-2019, גיל 46, שנת 2019, וזה השיר של הגיל והשנה הזאת. כבן למשפחה המגלה כה מעט, החלטתי אני לספר הכל. זאת החתיכת הצרה. ובספר הזה הוא באמת מספר את הכל.
נכון.
על ההתאבדות של סבתו, התאבדות סודית. על ההגירה ממרוקו לישראל, החיים בעיירה, באופקים. על העצבות, על קשר השתיקה, על אמונות תפלות, על הערבית היהודית, על פגיעה מינית, והצורך לשמור על ההורים מפני המידע הזה, ולא לספר להם. על הבושה בלהיות חוטה, על הבושה בלהיות ילד שמן, להיות הומוסקסואל. בושה. ורשומון מרוקאי הוא ספרו הראשון של שרון ארי כהן, שערך דורי מנור. הוא יליד אופקים ויש לו סוכנות שחקנים, והוא פתאום התחיל לכתוב.
פתאום קם אדם.
ובדיוק
בבוקר
הוא נפל מהקו.
פתאום קם אדם בבוקר והרגישו הוא נופל מהקו.
נופל מהקו, בדיוק. אז אנחנו ננצל את ההזדמנות הזאת כדי לקרוא שיר אחד. את רוצה לבחור או שאני אבחר?
אני אבחר. בבקשה. אני רוצה לבחור את גיל 11. זאת אומרת, זה אומר שהוא היה בן 11, אנחנו מדברים על ילד בן 11, בשנת 1984.
כן.
וזה כתוב כך. מדי ערב שמעתי את אבא נועם לאמא. איך למשפחה ספורטיבית כמונו יצא ילד שמן? אמא ביקשה ממנו להנמיך את הכל.
זה קשה.
זה שרון... קשה להיות ילדים.
לגמרי. שרון איתנו, שרון ארי כהן. שלום, שלום.
צהריים טובים.
בוא נתחיל מאיך פתאום הגעת לכתיבה, כי קראנו את השיר הראשון, ונראה שהכתיבה הגיעה מהצורך להוציא
לספר את הכל,
להוציא עכשיו, לספר, לשפוך, לבוא חשבון.
כן, לגמרי. לגמרי, בגיל 46, 2019, 50 שנה לאחר שסבתא שלי התאבדה, ולא דיברנו על זה 50 שנה, וזה יצר מין מצב במשפחה שיסוד ועוד סוד, ואי אפשר לדבר, ואי אפשר לספר, ותתת את הכל מתחת לשקיח. וזה משפיע, זה השפיע עליי בעיקר, גם לי היו סודות משלי, והחלטתי שבגיל... בגילי, אם אני לא פותח את הכל ומספר כל מה שעבר עליי, זה לא ייגמר טוב. ומשפחה, לא יהיה קשר למשפחה, המשפחה תתפרק, לפחות מבחינתי, לא היינו בקשר המון שנים, והחלטתי לכתוב את זה. גם אני מופתע מעצמי, אבל כן, זה מה שקרה.
אבל איך רגע... זה נהיה... סליחה, יובל, בבקשה.
אני רוצה רק לדלג רגע לסוף, ולשאול, ומה היה אחר כך? מה קרה אחרי שכתבת? מה היה אחרי שזה התפרסם? האם אתה הרגשת אחרת? האם המשפחה הרגישה אחרת?
זה כמו בקלישאות, מאיר ויובל. טונות יורדים, טונות של סודות יורדים מהכתפיים, ואתה מרגיש הרבה יותר קל. והמשפחה גם, זה נותן לה את הפתח לדבר. המשפחה לא ידע שכתבתי. אתם גילו את זה לאחר פרסום שהיה בארץ של כמה שירים, ויש סיפור יפה שמישהי שעובדת עם אחי הקטן, באה לעבודה ואמרה לו, אתה חייב לקרוא משהו נורא יפה פורסם בארץ, אז הוא אמר, תשלחי לי. אז היא שולחת לו אליו, והוא אומר לה, זה אחי. אז היא אומרת לו, מה פתאום? זה שם בדוי, שרון ארי כהן. היא אומרת לו, זה אחי, זה אחי. זה סבתא שלי. ואז הוא כתב לי מכתב נורא יפה, וזה ממש ייחד את המשפחה. דודות לספרות לי סיפורים.
אז הם לא כעסו עליך שפתחת, לא רק פתחת, אלא סיפרת לכולנו. הרי יש שם דברים שהם בושה.
כן, וגם המילה בושה גם אחת המילים היותר מוכרות במרוקאית שאנשים מכירים, חשומה.
כן, נכון.
אבל אני חושב שזה כבר הגיע למצב שחייבים להגיד, חייבים לדבר, הסיר עלה על גדותיו.
איך הסתבר לך שסבתא שלך התאבדה בעצם? מתי זה הסתבר לך?
הייתי ילד נורא בעייתי, הייתי ילד מופרע קצת, אז היו שולחים אותי בכל חופשה לדודים. זאת אומרת, לקחו חופש ממני. ובאחת הפעמים שהייתי אצל אחת הדודות, היא אמרה לי, אתה צריך להיות יותר קל עם אמא שלך. אז שאלתי למה, הייתי בן 13-14. אז היא אמרה לי, סבתא שלך התאבדה. ועד לאותו רגע, הייתי בתוך סבתא של נפטרה מסרטן, ככה סיפרו לנו מחלה קשה. וזה הלך איתי כמה שנים, סיפרתי כמובן לאחים שלי, אף אחד לא האמין בי.
רגע, סליחה, אבל היא יכולה להיות דרך אולי טיפה יותר מעודנת להפיל על מישהו את הדבר הזה. שהוא מ-13.
מה זה, את הנעשה אין לה אשים, אני חושב שזה...
את הנעשה אין לה
אשים. יצא לה. תשמע, כנראה שזה היה ממש... הפריע לה, כאב לה שאף אחד והילדים לא יודע את הסוד הזה, ולכן כולם מתנהלים... בצורה לא נכונה, גם כתבתי בספר, זה כאילו חישוב מסלול מחדש לארבעה דורות, כי זה באמת לדעתי שינה את כל העתיד של המשפחה, זה שינה את אמא שלי שהייתה בת בכורה,
כן.
פתאום היה לה שבעה אחים לטפל בהם, וזאת לא, בספר, זה כאילו לא קיבלתי את האמא שהייתה אמורה להיות לי, ברמה הרגשית, ברמה האנושית.
גם, אתה מתאר בספר גם איך היא התאבדה ובאיזה גיל. היא התאבדה על ידי שתיית חומצה, שזה דרך איומה ונוראה לעשות את זה, ובגיל 40 נורא נורא צעירה.
נורא צעירה, נורא צעירה, והתחלתי לכתוב את הספר בדיוק 50 שנה, ואחר מכן, באופן סימבולי, ב-2019. ונשמח לקרוא את השיר.
קדימה, יאללה.
הרמת הכוסית האחרונה של רבקה אלקבץ הייתה לחיי המוות. לבדה, ללא ברכה מקדימה וללא הסכמה. לגימה בודדה חרכה את גרונה. התאבדותה של סבתי חישוב מסלול מחדש לארבעה דורות.
באיזה אופן, לפי דעתך, הם חישבו מסלול מחדש? כלומר, מה השתנה?
בהמון מובנים, אבל מובן הבולט ביותר הוא ההדחקה למנוע מכולם את הכאב, לא לספר, וזה נכנס לדנ"א של אנשים, לא לדבר על דברים, ואני חושב שברגע שאתה לא מדבר על דברים, אתה לא משחרר אותם, אין קטרזיס, וזה פוגע בך, ונוגס בנשמה.
ובמקביל...
היום זה יותר מתמיד. שוב אני חוזר לסבתא שלי, אם היה להם מישהו לדבר, אם היה איזה פתח לספר, אולי לא הייתה עושה את זה.
ובאיזשהו מקום...
אמר, זה משהו נורא קיצוני.
כן.
לשתות חומצה.
באיזשהו מקום גם זה מין איזה וירוס שעובר בתור השעה ככה, כיוון שגם אתה מתאר דברים כמו פגיעה מינית,
שאתה לא סיפרת.
שאי אפשר לספר גם. ומעמסה מאוד מאוד גדולה על כתפיים של ילד שעבר דבר כזה, והוא לא יכול לספר, כי האתוס הוא של שמירה סוד.
לא, הוא גם צריך לשמור על ההורים, זה משהו.
כן, כן, ויש איזה שיר שומר אבי ואמי אנוכי. אני חושב שאתה מבין את זה מאוד, אני הבנתי את זה בגיל מאוד צעיר, שברגע שלא מדברים על דברים בבית, ברגע שאין... פתח להביע רגשות, לספר דברים אישיים, אתה מבין שמשהו לא יהיה בסדר, אתה גם לוקח על עצמך אשמה, זה אשמה שגוררת בושה, שגוררת הדחקה. אז אני לא יודע איך להגיד שכבר הבנתי את זה, אבל אני חושב שזה היה גם פחד, זה היה גם טרור, יותר מאשר הפגיעה המינית, הוא גם היה רק מטרור נפשי, הוא היה שורק לי כדי שאני יוצא, ומאיים עליי שתספר לכולם, זה היה שנתיים וחצי... מאוד קשות, אבל כן, אתה מבין שאי אפשר לספר דברים בבית. ובגלל זה 50 שנה לאחר מכן זה נורא נורא חשוב היה גם במשפחה וגם לי להשמיע ולשמוע.
אתה כותב בשיר האחרון, אני ריק, סיפרתי הכל. כלומר, זה משהו כזה מרוקן ואתה ממשיך, קורא לאט, שיר אחר שיר, מתמלא. כלומר, זה גם, אני גם ריק וגם מלא.
כן, כי גם הוצאתי הכל, וגם עד היום כשאני מדי פעם חוזר לספר כדי לקרוא בו, כי אני מקבל גם המון תגובות מאנשים שנתן להם אומץ ואת היכולת לספר לאנשים אחרים מה שעבר עליהם. תראי, הספר נורא הפתיע אותי, הוא מכר 400 עותקים עוד לפני שהוא יצא, ועד היום 1,000 עותקים, והוא יצא ב-31 לאוגוסט.
ואני לא יודע אם אתה יודע, אבל זו תקופה לא כל כך טובה למחירות ספרים.
ובכלל לשירה. כלומר, אף אחד לא קונה שירה גם בלי קשר.
כן.
זה המון.
המון.
וזה גם ספר שכל ההוצאות הספרים דחו. זאת אומרת, אני בכלל התחלתי ממקום מאוד מאוד לא בטוח עם הספר הזה, והוא קיבל חיבוק מאוד מאוד גדול מהקהל. ולשאלתך, עד היום כשאני חוזר וקורא, אני באיזשהו מקום מאוד מאוד גאה בעצמי שסיפרתי הכל. וזה ממלא אותך. שוב, אני, כמו כל הקלישאות, אני באמת בן אדם חדש אחרי הספר הזה.
אתה חושב שיהיה עוד ספר? זאת אומרת, מעכשיו זה משהו שנמצא
בך? לא, זו שאלה, מאיה, שאלה מצוינת. בוא נגיד ככה, לאחר שכתבתי ספר, התחלתי לקחת סדנאות שירה, אצל העורך שלי, דורי מנור, ואני התאהבתי בעולם הזה, היום לא עניתי לכמה טלפונים ויצרתי קצת את בלגן באיזשהו מקום, כי נבלעתי בספר מצוין של גד קינר בסיכום גבוה, וממש אני חושב שיהיה עוד ספר, ותמיד יש עוד סודות לספר, אבל אולי לא שלי.
אוקיי.
אנחנו צריכים...
יש למה לחכות. כן.
אנחנו צריכים לסיים, אבל אולי נסיים בקריאת שיר אחד נוסף?
כן.
אני או אתם?
אתה, ודאי שאתה.
שיר 28. זה שיר שאני אתן קצת הקדמה, שאחר סיפרתי להורים שלי שאני יצאתי מהארון, כל המשפחה נתקעה איתי קשר לשבע שנים. וזה השיר. שבע שנים של געגוע, לעוגיות מכונה מרוקאיות, לשיבה בפרח אני. שבע שנים של געגוע למגש הכסף מול הסרט הערבי. לאימא ולדרודון בחורף, לאבא לרדם פונה עורף, שבע שנים של געגוע לבית, לאחים, לאחות, משפחה כחלקי מכונות, וגם אם אפול אימא עד לסוף המדרון, לעולם לא חשוב לארון.
וואו, אוקיי.
ולשאלתכם הראשונה, אני חושב שבגלל של הפעם הראשונה שיצאתי מהארון וקיבל תגובה מאוד מאוד קשה, החלטתי שהפעם אני אעטוף את זה בספר וביופי של מילים, ולא אגיע ואנחית עליהם את הכל.
שרון ארי כהן, רשומון מרוקאי, ספר שבאמת מספר את הכל. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה רבה, להתראות. חזרנו, מה שכרוך איתכם אחרי הרעיון הזה. יש לנו ממש עוד קצת זמן, יש לנו סטטוס ספרותי. הפעם של הסופרת והעורכת והמולית של כתב העת פטל, אביבית משמרי. משהו על כתיבה.
כן.
בימים אלה.
זה נושא שנורא מעסיק אותי. איך בכלל, דיברנו על זה, בואי נודה באמת, דיברנו על זה במהלך אחד השירים היום. איך בכלל עובדים? איך מצליחים לכתוב, להיות יצירתי, לכתוב, להצליח בימים האלה, אני לא יודע איך עושים את זה. והיא כותבת על זה. היא כותבת כך. אני סופרת עם ליקוי כתיבה. מזה חודשים שלא כתבתי מילת פרוזה חדשה. גם רעיון לסיפור אין לי. אפילו פוסט לבלוגן. אפילו מגירות. יש. אבל הן כבר הפוכות על תוכנן. ריבוי מופעי הטקסטים מסביבי, הכותרים המתרבים וחגיגות השפיעה של הכתיבה והאי כתיבה עוברים מולי, משאירים אותי תוהה ובוהה. מי השם? האם זו אני שמזניחה את זמני הכתיבה כמו אדם נורמטיבי שהפסיק להתקלח? האם זו אשמת המצב, נסיבות העולם הרות הגורל? המחשבה המציקה שאי אפשר באמת לספר לעולם משהו חדש בימי מגיפה משונים אלה? אבל הרי נולדתי במחצית השנייה של המאה ה-20. חוץ משבועיים בערך בשנות ה-90 מעולם לא חייתי בתקופה שאינה הרת גורל. החיים אמנם עמוסים מתמיד, לטובה, ומלאים בהרגלים משפחתיים וזוגיים ובעבודות לרוב. אבל מעולם לא הייתה תקופה אישית מכוננת, ומעולם לא היה משבר, שמחה, רגע התעלות או שעת צפידה שבהם לא כתבתי דבר וגם לא גלגלתי שום רעיון. וכאן, לא זה ולא זה. בהמשך אמרתי לעצמי, היצירה, אם תסגור בפני את הדלת, היא תשתחל מתחתיה. ואם תפסיק לאחוז בידי, תבוא אליך מאחור ותעשה בו. אי אפשר באמת להיפרד ממנה. בהתבסס על רעיון רומנטי זה, התמסרתי זמן מה להמתנה המסוקרנת מאיפה היא תבוא לי עכשיו. ישבתי לבהות בחרית שמתחת לדלת, מדמיינת שהכתיבה קודחת את דרכה לשם, ושם התפצוץ בקפיצה ממרפסת השכנים. לפסוף הבנתי שבזמן הזה אפשר לעשות משהו אחר. אז אני יושבת ומשחילה עוד חוט במחת, מפשירה גוש בצק, יורדת לחנות קטנה להשיג שקית אורז לפני שסוגרים, נותנת נשיקה, מתעלפת לישון, קמה בזמן, מסדרת את השולחן, מסתכלת במראה. הו, זו את שלומדת על עצמך דברים חדשים גם בגילך. אבל לא לכתוב, עדיין לא למדת. נראה.
תשמע, זה מה שמעניין בטקסט, יש כמה דברים מעניינים, אבל הדבר שהכי שמתי לב אליו זה שלאחרונה באמת אני שמה לב מסביבי, שהרבה אנשים מתגעגעים לשנות ה-90. וגם אני מדי פעם אמרתי דברים מטופשים.
כמה טוב היה בשנות ה-90.
אבל אביבית משמרי די צודקת שמדובר בעצם בשבועיים מסוימים בשנות ה-90, שהיו פשוט קסם.
אחלה. כן, היה נהדר.
היה נהדר. היו שבועיים ממש טובים.
ומדהים כמה מהר התרגלנו. כן, אמרנו את זה, אוה, עכשיו זה הולך להיות ככה לתמיד. ולא. אבל אני רוצה להגיד עוד דברים. אני אוהב את הקטע בסוף. שפשוט מתחילים לפעול, נכון? אתה פועל, אתה משחיל חוט במחת, אתה עושה את כל הדברים האלה, ויש בזה משהו חיובי, אבל יש בזה גם את הדבר השלילי הזה, שאתה עושה את זה כאילו אתה בתוך איזה, בלימבו כזה, אתה עושה את זה במין עולם אחר.
כמי שכפו שד.
בדיוק. יפה. את, יש לך עניין עם מילים את... וזה לא עובד, זה לא עובד כשאתה עושה את זה ככה, זה לא עובד, זה לא בדיוק ככה.
תעשה כמוני, פשוט תשכב על הקורסה ותבהה קצת, תראה מה קורה עם זה.
נראה, אני לא יודע אם הילדים שלי יזרמו עם הרעיון, אבל אני אציג אותו בפניהם ונראה אם הם יסכימו לי, כמו שאומרים.
תלמד אותם גם לבהות, זה יכול להיות מאוד מאוד מועיל לכל המשפחה.
בחיי, בואו נשב ונבהה כמשפחה, זה יהיה הפמילי טיים שלנו לבהות. טוב, אנחנו צריכים לסיים ואנחנו רוצים עוד להספיק המלצות. אנחנו נותנים לכם כמה המלצות ספרותיות לסוף השבוע. הכל בזום, זה נגיש לכולכם איפה שאתם, מתי שאתם רוצים. היום, בשעה 6 בערב, בזום של הספריות העירוניות של תל אביב יפו, התקיים דיון בסיפורים של יהושע כנז, חדר מספר 10 ומומנט מוזיקלי, תנחה את זה איריס ארגמן.
נכון, היום בשעה 8 גם בזום של מוזיאון אנדור, המשוררת ענת שרון בלייס שלנו, מכאן תרבות, תשוחח עם המשוררת, הסופרת והמתרגמת על ניצן במסגרת מפגשי הספרות שהמוזיאון הזה עורך.
היום בשעה 8:30 בערב, בזום של בית מיכל ברחובות, הסופר ומבקר הספרות אוריאן מוריס ישוחח עם הסופרת אילנה ברנשטיין, זוכת פרס ספיר לשנת 2019. הם ידברו בין השאר, וזה מעניין, על תוקפם הנוכחי של מושגים וחוקים בספרות ובחיים. וזה מאוד מעניין, כי זה קשור לפי דעתי גם קצת לסטטוס של אבית משמר.
נכון. ביום חמישי, בזום של רשת הספריות הציבוריות ברמת השרון, התקיים המפגש השני במסגרת סדרת מפגשי סוד הקסם, שבהם אמנון הלל מרצה על סדרת ספרי הארי פוטר של ג'יי קיי רולינג. הפעם המפגש יעסוק בסודה של הרמיוני. מדהים שהם לא נמאס להם לדבר על הספר הזה.
הם
עדיין.
גם, הם גם כאילו, לא יודעים שזהו, היא שרופה.
למה היא שרופה?
בגלל הקטע עם הטרנסים והטרנסיות.
אוי, שבחייך.
טוב. ובזאת אנחנו נסיים להיום נכון, ולהשבוע.
נכון. אנחנו מחר נשדר כבכל יום חמישי לקט. נשוב לכאן ביום ראשון. תודה רבה ליוג'י גבאי ואירה וקסלר שעשו איתנו את התוכנית. אתם מוזמנים ומוזמנות לעמוד הפייסבוק של מה שכרוך, עם יובל אביבי ומה יעשה לה, וגם לעמוד הפייסבוק של כאן תרבות. להתראות.
להתראות.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.